ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
עמוד מספר ועמוד מהרב, נכון? זכור לי, אנחנו הגענו לשלושת הפסקאות הראשונות. רק נחזור על עיקרי הדברים. ראינו שזה מאוד מאוד מתחבר לפסקה א' שם, לתורה א'. מה זה תורה אצל רבי נחמן בפרט, בחסידות בכלל? על מה הדגש, על מה המרכז? כמובן שהתורה היא מתוך לימוד תורה ומתוך המקורות שלנו, אבל בחסידות לוקחים את זה תמיד צעד אחד יותר קדימה ויותר עמוק, שזה העניין של ההשראה של הרוחניות, של האנרגיה, של האור, של החיות. כל הדברים האלה זה לא רק עניין של מסירת תוכן, וזה לא דיסקט ולא פקסימיליה, אלא יש פה נקודת דגש על הכיוונים האלה. ולפי זה אנחנו הסברנו את העניין הזה של והיו עיניך רואות את מוריך, וגם בסוף הסברנו מה זה לצורך משל לשמור משכחה, כי גם זה הכל באותו מניין לעניין באותו עניין. כשאתה מדבר על שכחה, אתה לא מתכוון לעניין הזה של שכחת החומר, גם זה בכלל מסתם, אבל השכחה מבחינת רבי נחמן זה משהו יותר עמוק, שזה אצלנו הזיכרון. זה לא, כמו שאמרנו, זה לא memory, זה לא לזכור נתונים ואינפורמציות, אלא זה סוג מסוים של התקשרות, של ברית, זכר ליציאת מצרים. כמו שאמרנו, לא צריך לספר לנו שהיה יציאת מצרים. השאלה היא אם יש לנו באמת ברית עם יציאת מצרים, אם יש לנו התקשרות. אותו דבר לגבי הקשר בין הרב לתלמיד. התלמיד ממש קושר את נשמתו לנשמת הרב, ומצד שני גם הרב כאילו מוליד את התלמיד. כל העם מלמד את בן חברות תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. זה באמת, רק עכשיו חשבתי על זה, כן? שפה אנחנו יכולים להבין יותר את המאמר הזה בחז"ל. מה זה, מה הקשר מלמד אותו תורה? מה זה קשור ללידה? לפי זה באמת זה דבר שיותר מתיישב על הלב, כי במידה מסוימת הוא מוליד בו משהו, כי הוא מעצב אותו מחדש. הוא חוקק בו איזה חקיקה שמותירה בו איזה חותם עמוק בנפש. והערכנו והרחבנו כדי להמחיש ההבדל בין לימוד באוניברסיטה לבין לימוד תורה, ואמרנו שבאיזשהו מקום הלימוד הליטאי הוא באיזשהו משהו באמצע, נכון? כי ברור שגם בעולם הליטאי בכלל, בכל עולם התורה, יש משמעות לרב שמלמד. לא יכול ללמוד מפרופסור גם בעולם הליטאי, אבל אני חושב שהגדרנו את זה שאין כל כך קשר ישיר בין התוכן לבין הדמות. לפי עניות דעתנו הדמות זה דבר אחד והתוכן זה דבר אחר, אתה צריך לקבל. אבל פה הרב הוא בעצם מתחבר ומתאחד עם התוכן שהוא מוסר, וזה עצמו מוליד את ההתקשרות. מבחינה הזאת החסידות עוד יותר מרחיקת לכת. זה פחות או יותר מה שראינו בפעם הקודמת. עכשיו בואו נתקדם. ויש לצה לזה לצייר לפניו דמות דיוקנו של החכם בשעת הלימוד כשלומדים דבריו. כמובן בירושלמי שצריך לצייר בשעת הלימוד כאילו התנא עומד לפניו. ורק כדי שנעמיד דברים על דיוקם ולא נגיע חס וחלילה לתפיסות מוטעות, במבט ראשון זה יוצא רושם, זה קצת מרתיע אותנו, נכון? אנחנו הרי נרתעים, היא לא תעשה לך פסל בכל תמונה. פה כביכול מדברים על זה שהיו עיניך רואות את מוריך, בסדר, בשעה שהוא מעביר את השיעור חשוב גם לראות אותו, לראות את העיניים שלו. אבל אם הוא לא נמצא כרגע לפניו, אז כתוב בירושלמי שהוא צריך לצייר, לדמיין אותו כאילו הוא עומד לפניו. אז בואו נראה, כי בספר של החכם נרשם ונצטרר גם דמות החכם, כי אלו הדיבורים והאותיות הנרשמים ומצוינים בספר המסלח אל החכם אל נשמתו ובחינת פנה. הוא אשר אמרנו קודם, התוכן שהוא מוסר והדמות שלו אחד הם. זאת אומרת, הוא חוקק קודם כל, הוא בתוכן שלו הוא רושם את, את הדיבורים שלו, כן, את הנשמה שלו, הוא מטביע את הנשמה שלו בתוך הדיבורים שלו. נמצא ששכלו ונשמתו ופני הפשוט בתור משהו הוא באלו האותיות והתיבות. על כן נמצא בכל ספר ועושה דמות בנו של החכם שחידש אלו הדיבורים. מישהו יכול להסביר לי מה זה שמכן הוא אומר שאנחנו יכולים להבין את התופעה שבספרים מצוי תמיד הדמות של החכם? היו תופעות כאלה בימה של רבי נחמן שהיו מפרסמים ספרים והיו תמיד מוצאים את התמונה של החכם שאומר אותם? אני בעזרת השם שיצא הספר שערים 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 התפקות אם עושים את התמונה של רב שימן ש... ראיתם את החוברת, כן? מה אתם אומרים? אתם בעד או נגד? אמרתי שהוא דומה מאוד בישראל, דומה לו מה והחקיקה היא עוברת ככה.
יש פעם מי?
זה ג'ימנטרופסקי, ממנו למד את התורתו של רב שימן, כמו שהוא דומה לו. מה אתם אומרים? עושים את זה?
מוסיף לדעתי.
בסוד הרב קוק הם אומרים שהם לא עושים דברים כאלה.
אולי בפנים.
גם בפנים לא, הם משווים לספר איזה מין ציוויון יותר רציני. זה לא קיים אצלם. אפילו בספר על הרב קוק, שיש שם תמונה של הרב קוק, חסידים, מתנגדים וזה, גם בדברים האלה הם לא שמים את זה. אני חושב שהם צודקים, כי היום נורא מצעצעים את הספרים עם העטיפות, כן. זה לפעמים כמו צעצוע. הם רוצים לשמור על על האיכות שלהם ועל המימד המיוחד שיש להוצאה שלהם.
הכל טוב ויפה, אבל איך אומרים, תמונה אחת שווה אלף מילים. הרבה פעמים תמונה אחת שהרב נפגש, נגיד נפגש עם מישהו, ממחיש את הדבר הזה הרבה יותר את הלימוד מאשר ינסו לתאר את 20,000 פעם.
תמונה אחת שווה אלף מילים, זה כשאתה רוצה ללמוד משהו ואתה יכול להעביר את זה או דרך מילים או דרך תמונות. זה לא אותו דבר. פה אנחנו מדברים על מילים, רק אנחנו רוצים לגבות את המילים בתמונה ולא בתמונה, בתמונה של הרב. זה לא אותו דבר, זה קצת שונה. הבנת למה? זה לא אנחנו מדברים על דרכי למידה של תמונות, דרכי למידה דרך מדיה, דרכי למידה דרך ספר. פה תמונה אחת שווה אלף מילים, אתה מבין? בואו אנחנו מדברים על משהו אחר, אנחנו מדברים על המילים, לא שזה המילים, השאלה היא צריך להטביע את החותם של הרב, את הדמות שלו. זה לא תמונה של למידה, אלא זו תמונה ספציפית של הרב שאמר את התורה. זה מבחינה אחרת, לכאורה. אבל אצל רבי נחמן, כמו שאנחנו רואים, זה מאוד עקרוני. אני לא יודע מה אתם לא הסברתם לי, מה זה נמצא בכל ספר וספר, דמות דיוקנו של החכם שחידש. מן הסתם זה לא צילום, כי לא היה צילום, אבל זה היה ציור. אתם יודעים שהתמונה של האדמו"ר הזקן מחב"ד, שהיא נחשבת לתמונה אותנטית, עם הזקן שלו, אתם מכירים? עם הכיפה הגדולה? בעל התניא. זו תמונה מאוד פרסומת, מישהו צייר אותה, וזה עבר מדור לדור.
זה לא באמת הוא?
לא, להפך, מישהו צייר אותו ממש. קיצור, כפי דמותו דהיינו סכלו נשמתו ופניו שלו, כן הצטרמו אותיות בספר, כי אם היה להחכם דמות אחר היינו שכל ופנים ונשמה אחרת, היה מחדש ומצייר אותיות אחרים בספר כפי השכל שהיה לו שהוא דמותו. נמצא שיש בכל ספר דמות דיוקנו של החכם, הוא מטביע את דמותו. אני עכשיו רוצה רק להוסיף משהו. בסופו של דבר תמיד אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם זה רלוונטי אלינו או לא רלוונטי. מה אתם אומרים? אנחנו צריכים לחשוב על עצמנו, הדור שלנו, צורת הלימוד, צורת הלמידה שלנו היום. מה אתם אומרים? יש איזה משמעות? אתם לומדים, יש פה רמים שאתם לומדים מהם, שומעים מהם, זה נראה לכם רלוונטי בכלל מה שכתוב פה, זה שייך לפני 200 שנה, יש היו אנשים כמו רבי נחמן. זה גם היום? היום זה רבי אביגדור, כן, אני אקח את הדוגמה, כן. אמר לך רבי אביגדור, והתורה שלו, אני לא יודע אם זה אותו דבר, אבל אני אגיד, למה זה כן שייך? עוד בחינה. כי מה שזה אומר לדעתי לנו, אני מדבר גם למחנכים וגם לתלמידים, שזאת הנקודה המשמעותית, אני רק רוצה לראות שבו נכפות לו. יש רבנים שמפריחים סיסמאות, אתה רואה שזה מין חזרה על מילים שהם קראו ושמעו והם לא חיים את זה. כן, מטבע שחוק חוזר על מילים, אידיאולוגיה מעובנת, יש דברים כאלה היום לצערנו הרבה מקומות, מנטרות שזה לא, אתה לא מרגיש חיות, אתה לא מרגיש שהחומר מעוברר, יש משהו שמעלה אבק. אתם מבינים מה שאני אומר? כי זה חזרה על דברים, זה דברים שהוא שומע שהוא חוזר עליהם, האם אפשר אחרת? זאת אומרת, אני חושב, אני תמיד חושב על עצמי במכללה, צריך להיות חי, זה צריך להיות חי לפעמים, ובכלל לא משנה שהעברת את זה, אפילו אם העברת את זה גם, אתה לא יכול כל רגע לחדש. ודרך אגב אפשר גם לחדש, זאת אומרת, אני מרגיש הרבה פעמים שהמבחן שלי במכללה, אם תוך כדי השיעור אני מצליח להביא דוגמאות שלא חשבתי עליהן לפני השיעור, או פתאום יש לי דברים שמבריקים לי ותוך כדי זה הם מתחדשים לי, אני מעביר אותם. אני בשבילי תמיד סימן אם אני חי את מה שאני אומר, מה שאני קורא מהמחברת. אנחנו באים עם הקלסר שלהם שלפעמים כבר היה אבק ומצחיב, כבר 40 שנה הם באים עם אותו קלסר ומקיעים אותו. אני לא מגזים בתיאוריה, מורים כאלה, לכן יש הרבה מורים שנפלטים מהמערכת, או שפולטים אותה מערכת, או שהם מרגישים שהם מיצו את עצמם, כי הם מרגישים שהם חוזרים על הדברים. זה לא מואר, זה לא מתנצל, זה כבר צריך לחיות את זה, להבדיל כמו שחקן בתיאטרון שיכול להיות שהוא משחק איזו הצגה כבר אלף פעם, אבל זה דברים שאתם תמיד שומעים את זה מבעלי המקצוע. אבל הוא אומר, יש לי באותו ערב עכשיו הצגה, כנר על הגג, אני יודע, חיים טופול שיחק את זה כבר, אני יודע, שמעתם על השם הזה?
כנר על הגג?
כנר על הגג, עסק את זה בברודווי, כן, זה המקום לחזמר ודברים כאלה. ואני מכיר אותו, אני מרגיש אותו כבר הרבה שנים, כן? האדם הזה, אתה רואה לו שהוא בנאדם שחי את זה. אתה יכול לבוא כל ערב ולהיכנס לדמות ולחיות אותה מחדש, כאילו זה פעם ראשונה שאתה מלמד את זה. מבינים? עד כדי כך ההזדהות שלך עם החומר היא חזקה, שזה חי, לא מת. זה ההבדל בין מורה מצליח למורה שלא מצליח. תדעו לכם, בעזרת השם, לא יודע כל אחד מכם מה יעשה, זה א' ב' בהצלחה. זה לא החומר שאתה לומד, וזה לא שזה יהיה מבריק, חשוב שזה יהיה חכם והכל, אבל בעיקר אתה חי את הדברים שהתלמיד מרגיש, שאתה מוציא, אתה מעביר יחד עם החומר, אתה מביא את הנשמה שלך אליו. זה ברור, זה לא דברים מופלגים, אתם מבינים? ואני חושב שאם רוצים לדבר על איזה משהו שאפשר לקחת ודורנו לעצמנו, אני חושב שזה הנקודה. אבל בואו עכשיו נראה את זה בתוכו. עכשיו הוא אומר ככה, אם היה לך חכם דמות אחר, אני עושה טוב. עכשיו, כשזוכה לזיכרון, יזכור דברי החכם כמו שאמרה בחכם. עכשיו הוא מכניס פה דבר נוסף, יש שני תנאים, הוא אומר. או החכם לצייר את החכם בשעת הלימוד, נכון? שעמוד נגד עיניך, כי אז, מה זה זיכרון? אז אתה כל הזמן בהתקשרות מתמדת עם הרב, כן? אתה מרגיש את הנשמה שלו, את הקשר הנשמתי, ואת זה אתה מעביר הלאה, כן? אבל יש פה דבר אחר, רואה על ידי מה שחוזר 101 פעמים. שינון, בכורה זה מעביר אותם לחזרה, כאילו, לפירוש הסטנדרטי, כן, של חומר. אז אל אמרו, אינו דומה השונה ברקור, 100 פעמים, 101 פעמים. רבי נחמן אומר, צריך 101, לא 100. שם זה רק דוגמה בגמרא, לא המשמעות של הדברים בהקשר שלה. מלא דמות החכם שהוא מטביע את הדמות שלו מצוין, נכון? אבל מה זה קשור לחזרות? בואו ננסה להבין את זה מהמשך. כשעל ידי זה זוכו, אז כשהוא אומר זה הדבר בשם החכם, מצטייר לפניו דמות יוגנו של החכם, והרי כאילו אמרו החכם בעצמו. כשיהיה הזיכרון באמת בכוח הזה, שאז נחכח בדמות דמות יוגנו ממש. אז מה אתם אומרים? ראיתם את המנח מוצב בהמשך? מה זה העניין הזה של 101 פעמים?
אני אגיד שברגע שהוא כאילו משנה את התורה של החכם, זה כאילו של התורה, חי כאילו את הרב הזה,
זה 101. כתוב בגמרא שם ש...
דומה עובד בין הלוקים לאשר לא עבדו.
זה לא דווקא מה זה. זה לא דווקא מה זה. אחד אמרה מוכנה זה עבד, זה עובד אלוקים, זה בין עבד לבין חוץ שהוא סתם לומד, זה האם יש לו התבטלות והתקשבות. לכן גם העניין הזה של 101 פעמים אצל רבי נחמן זה לא שינון וחזרה במובן הרגיל, ואני רוצה, אני חושב שאפשר בהחלט לומר שזה לא סתירה, זה כולל את זה, אבל רבי נחמן תמיד לוקח את הדגש ב... בעניין הפנימי, כן? מבחינתו, המטרה של הלימוד, בסופו של דבר, התכלית של הלימוד זה ההתקשרות הזו, להיות עבד. עכשיו בואו נראה את זה בפנים. שעל ידי זה זוכו, זאת אומרת, זה קרה לנו, נכון? זה מה שהוא אומר פה, על ידי שאתה חוזר ככה בפעמים, הוא אומר פה כרגע שהחזרה 101 פעמים עוזרת לך לזכור את דמות יוקנו של החכם שאמר אותם, זה נחקק. אבל בואו נמשיך. עכשיו יש לרבי נחמן כדרכו בקודש, ממש רבי נחמן הרי בפרשנות שלו, הפרשנות שלו היא יצירה, הוא מחדש דברים מתוך ה... הוא בעצם, הגישה שלו הייתה, הוא חי את הדברים. כל עשרה ימים, כשהוא ניגש למסכת אבות, פרק ד', אז הוא ניגש עם זה, עם תוך איזה מין מצב שהוא חי, הוא חי באיזה תחושות, באיזה עולם רוחני מסוים, ואותו הוא רואה במשנה במסכת אבות. עכשיו, כמובן, תשאל, זה פשט, לא פשט, זו שאלה ליטאית. מבחינת רבי נחמן זה לא שאלה בכלל. תמיד הרי אפשר לומר שבעים פנים לתורה, והתורה זה משהו אינסופי. אז אנחנו יכולים לוותר על השאלות שאני קורא להם שאלות אפיקורסיות. לדעתי הציניות שיש הרבה פעמים כלפי החסידות, כן, בעניין הזה של חוסר אמונה בסיפורים, נתקל בזה, יש לי במכללה כל מיני סיפורים שאתה אומר, יש את שביטאיות, ואתה צריך תמיד לקחת בחשבון שיש כאלה שלא גדלו על סיפורים, ואז אתה רואה תמיד שהנטייה הטבעית היא שפיקפוק, זה האווירה שגדולה, הברכה רציונלית כזאת. ואני תמיד אומר, זה סוג מסוים של חוסר אמונה, חוסר אמונה. כשאתה לא נכנס לתוך העולם הזה הפנימי, בוא נגיד, לא הייתי אומר שאדם שלא חי את העולם החסידי הוא כופר, אבל הוא בהחלט, למרות שאתם יודעים שהחסידים תמיד היו אומרים על הליטאים שכל ליטאי יש לו צלף קטן בלב, שתי בערב היו קוראים לזה, אז הוא אומר, צריך להיזהר לא להיסחף, אבל אצל החסידים זה היה בנפשם. ואני תמיד אומר למשפיל לפני הבחורים, אני מלמד גם במכללה, אני הרבה יותר מבוגרים, מורים, רמי, אתה ישר יודע שאתה תתקל, אני אומר להם, תראו, אתם לא חייבים לקבל, א', אני מנסה להראות להם שזה שווה לכל נפש, אני אמרתי, אני גם בא מבחור, אני לא בא מעולם חסידי דווקא, ב', מי שלא לומד, הפסד שלו, הוא יכול להיות ציני, בסדר, 100%. אתה לא עושה טובה לאף אחד. אז תראו את הדוגמה הבאה. הלומד ילד למה הוא דומה? וזה הלומד אם התלמיד הוא ממש ככותב בדיו על הנייר, הוא מצייר בדיו שכלו שם, כן, הוא מצייר בדעת התלמיד שכלו ודמותו ממש כאן נעל. כשיש בלימוד בחינות, היינו שיש בחינות הלומד ילד, היינו כשהתלמיד שומע דבר מפי הרב ממש ובעת שחידש הרב זה הדבר, שאז הוא בחינת ילד, כי החידושים ניתבים על ידי מה שמעלה את הנפשות בבחינת עיבור ומחדש אותם כמבואר לאל, ונמצא שהוא בחינת ילד כאילו נולד היום. ואז דומה לדיו כתובה על נייר חדש שנחקק ומסתייר שם היטב בלי תשטוש, היינו שאז יוכל להסתייר ולחקק בדעתו היטב ויוכל לזוכרו. אבל הלומד זקן שאינו שומע מפי החכם בעצמו או אפילו מפיו לאחר כך שלא בשעת החידוש, ואזי לא נתחדש נשמתו בבחינת עיבור קנה, ואז בבחינת זקן כמו שהיה מקודם. ואז דומה לדיו כתובה על נייר מחוק שהכתב מטושטש, כן, החידוש שמחדש החכם אף שנכתב ונחקק בדעתו, אם כל זה לא נסתר היטב שם יוכל לשאול, וזה בחינת טוב, דיו לבוא, דיינו כרגע בחידושים המופלאים שראינו בפסקה הזאת. אתם כבר ראיתם מה שמסתמן פה, את הגודל החידוש בפרשנות למשנה. בואו נלך ככה לפי ה... מה אפשרת פשוט? אתם מכירים, מכירית מה? דומה ילד, זה נהיה כתוב על נהיה חדיו כתובה, נהיה חדש. דומה זקן, נהיה מחוק. מה אפשרת פשוט? ההבחנה בין זקן לילד. שילד זה... גרס את הדיינקות, הילד עומד את הדברים חדש חדש, תבוא לרסח, נהיה חלק. והוא מקבל את הדברים, כן, בצורה תמימה, וזה סופג אותו. לומד זקן, זה לא אותו דבר ללמוד בגיל זקנה, כן, זה לא קולט, קשה מאוד לקלוט, זה נאום מחוק, זה לא חי, זה לא, בוא נגיד, קשה לזכור גם, לא זוכר. דיור שכתובה, נייר מחוק, נמחק. גירוס את הדיינקות, אבל בעצם אני חושב שהפשט הפשוט של לומד ילד והלומד זקן, זה לומד ילד הוא יותר זוכר, נכון? לא משכח, באמת זקן הוא כבר שוכח, חוט אחרת של לימוד. עכשיו בואו נלך לרבי נחמן. רבי נחמן מזרח, אתם הבנתם איך הוא מיישם את המהלך שלו פה בתוך המשנה הזאת? עכשיו אני שואל את עצמי, האם הוא מדבר על הרב או מדבר על התלמיד? הוא מדבר לכאורה על התלמיד, נכון? עכשיו הוא אומר, יש למידה ויש למידה. מה זה לומד ילד?
כל אחד יכול להיות בחינת ילד.
אז מה זה בחינת ילד? זה בחינת שזה חי. אתם מבינים ההתלהבות הזאת? זה משהו שאני כבר אמר את זה, אבל זה בכלל לא משנה, כן? עכשיו חווה את החוויה מחדש. אתם מבינים, זאת אומרת, אז מה אתם אומרים? זה מדובר על התלמיד או מדובר על לכאורה? משנה מדברת על התלמיד. אבל אני אנסה לראות, כן, רבי נחמן לוקח את זה לתלמיד, מה אתם אומרים?
הרב זה שכותב.
אז הרב עושה את מה שהוא עושה, השאלה היא מה התלמיד ייקח, איך התלמיד יעשה את זה? אז בואו נראה
אם רבי נחמן... אם זה שיעור, אתה צודק, אבל אם זה ספר, אז הוא תלמיד איכשהו כותב את הרב על עצמו.
איכשהו?
כותב את הרב על עצמו. אם זה בספר,
אז אתם רואים שזה מנקודת המוצא של התלמיד. אני לא זוכר, תמיד היה נראה לי שהוא מדבר על הרב גם, אבל בואו נבדוק את זה עכשיו.
זה הלומד עם התלמיד.
מה?
הוא עוד איפה זה הלומד עם התלמיד.
איפה הוא אומר?
בצורה ראשונה, כי זה הלומד עם התלמיד, הוא ממש כותב בדיו על נייר. זה נראה מה איפה שהרב מלמד אותו, לא?
אז לא הבנתי, אז מה אתה רוצה להגיד?
שהרב מלמד אותו.
אז איפה החילוק פה? נייר חלק או נייר מחור?
זה איך שהרב עושה את זה?
איך שהרב עושה או שהתלמיד מקבל? איפה אתה רואה את הרב פה? כי זה הלומד עם התלמיד, הוא ממש ככותב בדיו על הנייר. קודם כל בואו נתחיל לאט לאט. זה מה שאמרנו קודם, אדם שלומד עם התלמיד, אם הוא באמת, אם הוא באמת יודע ללמד, אז הוא כאילו חוקק בו אותיות בתוך הנשמה שלו. זה אומר, זה הדיו על הנייר. כן? הוא ממש חוקק בו חקיקות, זה מטביע בו חותם בתוך הנשמה שלו, כן? ממש ככותב בדיוע לנייר, הוא מצייר אותיות שכלו שם, כן, הוא מצייר בדעת התלמיד שכלו ודמותו ממש. אז בעצם אני חושב שזה לא סותר, ברור שזה תלוי גם ברב, נכון?
זה גם תלוי בתלמיד.
ראינו, בוא נראה את ההמשך. אתם יודעים מה, קודם כל אמר הרב, הוא חוקק, הוא לא דיבר כרגע על ההמשך של המשנה. הוא אומר, תפקיד של הרב זה לא רק להעביר חומר, כמו שאמרנו, אלא זה להצביע חותם. אוקיי, זה הדיו. כשיש באלימות בחינות, היינו שיש בחינות הלומד ילד, היינו, כשהתלמיד שומע הדבר מפי הרב ממש, הוא בעד שחידש הרב זה הדבר, שאז הוא בחינת ילד. כי החידושים ניתבים על ידי מה שמעלה את הנפשות בבחינת עיבור ומחדש אותם. כמובן, אז מה אתם אומרים? אז אני חושב שזה דו סיטרי בעצם. הרי הוא אומר שהתלמיד ילמד כילד, צריך שהרב יחדש, צריך שזה יהיה בעצם המצב האידיאלי, הוא שזה בשעה שזה נתחדש מהרב. זה מה שאומר פה, נכון? עכשיו אם הרב חידש את זה לפני כן והוא בא לשיעור כבר מוכן, אז לכאורה זה כבר לא המצב האידיאלי, נכון? איך אפשר לחדש כל הזמן דברים? לכן אמרנו, הוא כאילו יולד אותו מחדש. אמרנו, כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו. כן? מעניין שרבי נחמן לא מבין את זה, אבל זה יכול להיות ממש מתאים פה, עד כמה שזכור לי, כן? אבל אני חושב שזה היה באטליה. כן? זה תלוי אם הרב באמת מעביר את נשמתו, אם הרב באמת יולד, יוצר, השיעור שלו הוא יצירה. ואני אמרתי כל קודם, אני חושב שזה לא יהיה טעות לומר, אני לא חושב שרבי נחמן, מי שרבי נחמן היה מכין את התורות שלו היטב היטב לפני שהוא היה, אמרו על המגיד ממזריץ', אמרו שהוא לא היה מכין, כן, בשעה שהוא היה נכנס לתורה הוא היה מחדש את זה, כן, אבל רבי נחמן זה לא היה כך, למרות שהוא כותב לנו את הכתיבה הזאת, אז מה כן היה? אני אומר, יכול להיות שכבר הכנת את זה, אבל עכשיו אתה חי את זה, כמו שאמרנו כאן, זה כאילו נולד אצלך עכשיו חדש. עכשיו, אני אומר, זה דו סיטרי. ברגע שזה הרב מקרין את מה שהוא מקרין, ממילא התלמיד יכול לקבל את הבחינה של ילד, כן? שזו בחינה של ילד, שחידש הרב זה אז מבחינת ילד, כי החידושי ניתמי יודע שמעלה הנפשות בבחינת עיבור מחדש אותם, ונמצא שהוא בחינת ילד כאילו נולד היום. אז מי זה כאילו נולד היום, הרב או התלמיד? הלומד או מלמד? למה? רק כתוב במשנה לומד ילד. אני באמת עד שבוע שעבר שהכנתי את התורה הזאת חושב שזה הרב, אז אמרתי, מה, רבי נחמן הופך את המשנה על פיה? אי אפשר להסביר את זה לתלמיד?
כתרון התלמיד גם הוא נולד, נולד בו הבנות חדשות, אבל איפה שהוא מקור
נמצא שהוא בחינת ילד כאילו נולד. לא, ברגע שיש את ההתקשרות הזאת שהיא מותנית ביצירה הזאת, אז ממילא התלמיד הוא בחינת ילד. אז אני חושב שזה נכון גם לגבי הרב וגם לגבי התלמיד. רבי נחמן לא מבהיר בדיוק למי הוא מדבר פה, אתם מבינים? מצד אחד הוא מתנה את זה גם ברב שזה צריך להתחדש אצלו, כן? מצד שני הוא אומר שאם התלמיד קולט בשעה שזה מתחדש אצל הרב, רק בשעה שהרב מחדש, אז הוא יולד את הרעיון, את התורה, נכון?
זה ברב, לא בתלמיד.
אז התלמיד פה לא, מה זה בחינת ילד, בחינת זקן? זה הרב או התלמיד? אבל הוא מדבר עליו, המשנה מדברת על התלמיד, כי זה הלומד עם התלמיד
שומע דבר
ממש כותב בדיון. הוא התחיל את הפסקה הזאת עם הרב שלומד עם התלמיד, נכון? אבל בהמשך, אז מה זה שזה, הוא בעת שהרב חידש זה הדבר, רגע, אבל היינו, כשהתלמיד שומע הדבר הוא מדבר על התלמיד,
כשתלמיד שומע דבר מפי הרב
חידש
הרב, תלוי ברב.
אוקיי, אבל אחרי זה עובר לתלמיד, שאז הוא בחינת ילד, מי זה? הרב או התלמיד?
אותה כתיבה שהוא כתב.
זה הרב? כן. אבל הנושא שלנו, אני לא יודע, פעם למדנו בדקדוק שיש מושג ויש נושא. לפי כללי הדקדוק, כשרבי נחמן אומר שאז הוא בחינת ילד, הוא מדבר על התלמיד או מדבר על הרב? היינו, כשהתלמיד שומע דבר מפי הרב ממש, הוא בעצם חידש הרב זה הדבר, שאז הוא בחינת ילד. אי אפשר לדעת. לפי כללי הדקדוק, לדעתי, זה התלמיד. רגע רגע, אז מבחינת ילד בואו נראה בהמשך, כי החידושים מתאבים על ידי מה שמעלה את הנפשות מבחינת עיבור ומחדש אותם. זה, אתם צודקים, זה לכאורה הרב, נכון? ונמצא שהוא בחינות ילד כאילו נולד היום, ואז דומה לדיו כתובה על נייר חדש שנחקק ונצטייר שם היטב בלי תשטוש. היינו שאז יוכל להסתייר ולחקק בדעתו היטב ויוכל לזוכרו. מי זה יוכל לזוכרו?
התלמיד.
נו, אז תעזרו לי. אני לפני השיעור חשבתי שיש לי סדר בדברים, אבל אמרתי שאני בא אצלכם אז תמיד מתחדשים לדברים. אז בואו נסיים רק, בואו לומד זקן שאינו שומע מפי החכם בעצמו או אפילו מפי לאחר כך, שלא בשעת החידוש, נו, זה התלמיד, ואז לא נתחדש נשמתו בחינת יונה, ואז הוא בחינת זקן כמו שהיה מקודם, ואז דומה לדיו כתובה נהיה מחוק שכתב מטושטש, שגן החידוש שמחדש החכם אף שנכתב ונחקק בדעתו, אם כל זה לא נסתר היטב שם ויכול לשאול. אני מדבר על התלמיד
שילוב, אבל
מה?
זה כאילו הרב נולד בתלמיד.
נכון, אבל אז אמרנו, זה ברור שזה צריך לבוא מצד הרב, זה מותנה גם ברב. אבל על מה רבי נחמן מדבר? איך הוא מפרש את המשנה? המשנה מדברת על תלמיד, היא לא מדברת על הרב. רבי נחמן גם מפרש ככה, שהוא הופך את הקערה על פיה ומפרש את המשנה. נראה לי שהרבה יותר פשוט, אני חושב שהסיפה מוכיחה שבאמת הנושא זה התלמיד. אבל זה לא שולל את מה שאמרנו קודם, שברור שזה מותנה גם, כן, ברב. זה לא יכול להיות חד צדדי. עכשיו תראו את
הוא אמר מקודם שיש גם בחינת רישום של רב, שהרב לא נמצא. זאת אומרת, הוא לומד ספר, הוא עושה לעצמו.
זהו, אז הוא אמר שהמצב האידיאלי זה שלעמוד לפני הרב שהרב מחדש, אבל אין לנו את התנאים האלה. אז לכן הירושלמי בא ואומר שצריך לצייר דמות יוקנון. הוא אומר, ויהיו עיניך רואות את מוהרך. מה, יש לך ספר, בוא נגיד, אתה לא מדיקותי מוהרים, אתה צריך לצייר דמותו של רבי נחמן, איך זה מצטייר לך באישיות שלו לפי כל הסיפור הזה. צריך לעמוד לפניך, אז אתה מקבל חיות, אתה מרגיש שאתה מתקשר אליו.
מה שאני אומר, זה בעצם זה לא, הרב כרגע לא פועל כלום,
ולכן זה רק מראה שהוא לא שינה את המשנה מהפשט שלה, נכון? הוא מעמיד אותה בתלמיד, נכון? מסכימים? עכשיו בואו רק נראה את הסיפה. וזה דיו לעבד להיות כרבו. מה זה נאמר שמה? דיו לעבד להיות כרבו בגמרא במערכות. לא, זה על הזה? לא, לא יודע, איפה זה בגמרא במערכות?
תו ברכות ממחת.
ממחת? עמוד ב'?
כן.
מה? אתם רוצים גם לבדוק? מקבין, תבדקו.
דיו לעבד להיות
מה כתוב שם? באיזה הקשר?
השתנו רבנן בדיוק אחרי. יש רש"י רבונה, כאילו אולי הרב ימצא את זה בדיוק כמו רש"י רבונה. איזה דף זה?
לא את הדף של הגמרא,
חטא המנדרו.
זה עמוד ב'? ובחצי השני או בראשון?
באמצע השעות הבינוניות. זו
בשביל.
יש שם הרואי, תן רבן הרואי
כפי. הרואי חברו לאחר 30 יום. אין אמת מסדר מן הלב לאחר שתי מספקות בשכח תגובה.
איפה שרב ניסים גאון מסתיים? להמשיך עם השורה הזאת?
איך?
רב ניסים גאון מסתיים? הרב רואה את זה בצד ימין? אז תמשיך עם השורה הזאת, שם כתוב דרך אמר לדעת.
רואה פיל וכל הגמרא פה מדברת על, על אדם שנחשף לאיזה משהו שמעורר בו איזה השתרות כזאת, כן, דברים חדשים, נכון? מה? כל הגמרא שם רואה פיל, קוף, רואה בריאות טובות, עניינות טובות, זה דבר שמעורר בו באמת איזה, נותן לו איזה חיות כזאת, כן? שמסתיים רב ניסים גאון מסתיים, זה על הזיקין שם, זה רואה בריאות טובות ואילונות טובות. מה?
אני
מסדחת,
זה אמור להיות באזור פה אולי
למעלה?
יש איזה תנו רבנן לשנייה לפני זה, הנה פה.
אוקיי,
אני לא יודע אם זה בהקשר הזה מה שכתוב, אז
אמר רבי יוחנן, מיום שחרב בית המקדש נגזרה גזרה על בתיהם של צדיקים שיחרבו, שנאמר לא בתים אמרים לא שמה. זאת אומרת, חורבן בית המקדש זה גם חורבן של בתים של צדיקים. ואומר, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירה ליישובם, שנאמר שיר המעלה דוד חיים ראשון קרן, מה הוציאון עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו ליישובו, אף בתיהם של צדיקים עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו ליישובם. חזד לא מיה של דעתי, של מי זה היה? מה הוא לא יישב דעתו של מי? זה מתחיל את המעלה,
כן, הוא לא ברב חיסדה,
איך? הוא לא ברב חיסדה אבו קהל לבאורך כמעט רפיך את הרפא, איך זה אמר לי אולי, מה הייתה מכאן אדם? יש בו החלוקת עם הנחה שוברת חצי גופו וכל גופו, כן? אמר לי, איך היא לא התנח בית הדאבו בשיטין, הפייתה בשיטין, הפייתה בלבי ואופי הנדון מן בצעריך, מה זה הפייתה? הפייתה, שיטין, אז הוא הגיע לאיזה בית והתחיל להנח, נכון? ואז הוא שאל אותו, למה אתה נהנח? ואז הוא אמר, איך אני לא אנח? שהיו פה שישית, שיטין, הפייתה באיממה, אז מה זה הפייתה?
אני אופי שלכם.
איך? אופי? פשוטו? אף אחד אתה צריך ללכת ולא שקע לידע מין כיסה אף אחד אתה צריך ללכת. אותו היה עושה חסד גדול עם הבית המאפה הזה, נכון? אני לא רוצה עכשיו בזה תמיד, אני צריך לעיין בזה. אתם מבינים? זה מתקשר לנו. אני לא רוצה לחטוף, אני לא רוצה גם להעריך, נבדוק את זה עד הפעם הבאה. אבל בואו רק רוצים שלנו אפשר רגע ללמוד את זה בלי הגמרא בברכות. עבד דווקא עבד, מי שזוכר מה שמקבל מרבו, אני חושב שהוא מביא את הדיו לעבד להיות כרבו. זה פחות משמעותי לראות שם שהתלמיד משול פה לעבד, שזה הוא מביא את זה עבד, מי שזוכר מה שמקבל מרבו על ידי שחזר 101 פעמים כנעד, כמו שדרשו רבותינו זוכרים כבר, עבד אלוקים זה החוזר פרקו 101 פעמים, ועל ידי הזיכרון זוכר להיות כרבו, כי נזדמן לא דמות יוקנו של של רבו, כאילו רבו אמרו אז כנ"ל, כי לכל מצוות יתן בדעתו באים לתת לו, וזה בחינת היו להם בבחינת דיוק כתובה כמובן בזוהר הקדוש. בקיצור, אני חושב שהכישורים פה הם כאלה. הוא הביא את הגמרא הזאת שם, אני לא חושב שזה כל כך עקרוני כל הסוגיה שם. מה שהוא רצה זה שיש במשפט הזה ביטוי שהתלמיד הוא עבד, ואז הוא מקשר את זה למה? הוא מקשר את זה לנו דמי השונה פרקו 100 פעמים ל-101. כתוב שם שמי ששונה 101 הוא, נכון? עבד. ולכן הוא אומר, איך הוא עבד? על ידי זה שהוא חוקק. תראו, תראו את המשנים, אני לא יודע. איזה מאמר? איפה יושבת ברובע בחב"ד 36? דירה שבע. דיר. שם האמא יונה. יונה כהן. יונה כהן. תודה רבה. עד מתי? באיזה שעות? 10 עד 2 ומ-5. סליחה? עד יום שישי, שעתיים לפני שבת. איך נודע לכם? זה לא רוצה להטריע אתכם. אין שעות. היא לא רוצה באמת להטריע. אתם הבנתם את הקישורים פה, את הדרשות? אני חושב שבסופו של דבר הדיו לעבד להיות כרבו זה רק בשביל להביא את התלמיד שהוא מזוהה עם עבד, ואז הוא מחבר את זה. מתי התלמיד הופך להיות עבד? כשהוא חוזר על פרקו 101 פעמים, נכון? מה ההבדל בין 100 פעמים ל-101 פעמים? אז הוא אומר, זה לא העניין של עוד פעם או פחות פעם, אלא מה זה העניין? העניין האם זה... רגע, ראיתם את החידוש הגדול? דיו לעבד להיות כרבו, נו? מה הוא עוד הוסיף פה? זה לא רק העבד. איך הוא הסביר דיו לעבד להיות כרבו? הפכנו. מה זה מזכיר לכם המילה דיו? דיו. דיו כתובה נייר חדש, דיו כתובה נייר חדש, מחוק. זה הגאונות של רבי נחמן. דיו זה המשנה מסכת אבות שכתוב דיו כתובה. אתם מבינים מה שהוא עשה פה? ברור. מה?
איפה אבל הרב רואה את זה פה?
עובד אלוקים זה החוזר, על ידי זה קוראים זה רואה, כי נזדמן עוד יהודנו גלון של רבו, כאילו רבו אמר, כי נחקק ונסתר את עבד דעתו, כי דיו כתובה על הנייר כנעל, וזה בחינת דיו לעבד, מה זה מפורט? בחינת דיו כתובה כנעל. מה? הדברים נפלאים, בוא? בסדר? זה הגאונות שלי, אני מתנצל, אבל אין לי ברירה, לא? כן. שלוש, בסדר, תודה שהזכרת. כל טוב. זה האמא של אשתי נפטרה, יושבת שבעה, אז יש טלפונים דחופים. צריך להיות מישהו בבית לענות את הטלפונים והכל, אז מוצאי שבת הייתה לבד. וזהו, אז עכשיו השבוע אני קצת מוטרד, אבל תשב אלי משכם, אני ממש מתנצל, הרבה לאחד זה לא חלמתי, קצת בלחנו. ראיתם את הקישורים? אתם רואים את כל התמונה? אני רואה ש...
אני עדיין...
מה לא ברור?
מושגים מסוימים, לא יודע, ממש שווים
לה... תגיד לי מה?
נגיד בהתחלה, פנים, עדיין לא...
איפה פנים? מבחינת הפנים של הצבאים?
אני, מה זה, כאילו, למדנו את זה, אבל עדיין זה לא...
הרב צריך לשדר, זה הצדיק, לשדר את האור. הפנימיות שלו. פנים זה לשון פנים, צריך לשדר את האנרגיה. זה לא רק התוכן, זה נקודת הבסיסית, זה לא העברת חומר, לא רק. עכשיו, בהתאם לזה, הוא בצורה הרופיינית לו, כן? אז הוא ככה מחבר את כל מאמרי חז"ל פה עם פסקים. את זה אתם הבנתם? עכשיו, השאלה היא כזאת, אם אתם רוצים, יש לנו עוד פסקה קטנה שעכשיו נעזוב אותה, אני לא רוצה להתייחס כרגע, וזה עיקרי הדברים. יש לנו עכשיו, אני כבר יכול להגיד לכם שהחלק השני של זה, זה בחינת תלמיד. יש איזה עוד המשך, כן? זה, תסתכלו בעמוד, לב הפורח באוויר, עמוד 49, רגע, אני רוצה לראות אם זה, פה בחובר הזה בעמוד 49, אני לא יודע אם זה כמה או תמינה, אבל זהו, עכשיו בעצם התורה הבאה זה לחזור דף אחד אחורה, 49, כן? תעיינו בזה, ואנחנו נצטרך אולי לסיים פה משהו, ואולי נעשה חזרה קצרה בשבוע הבא כדי לחבר את כל הקצוות, בסדר? אבל התורף של הדברים התיישבו בלבבכם, כן? זה לא חידת המשלים, אלא עד. זה לא, בסדר? אז נעשה חזרה קצרה, ככה על גרת דברים, נלמד את הסיפה, ואני כבר אומר לכם בעזר השם, אחרי זה תלמדו את 49, כי התורות האלה הן משלימות אחת את השנייה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.